טוב, בואו תקבלו קצת דפים. היום אני רוצה ללמוד דיבורים של בין המצרים של אלטגר, והבאתי פה בעצם כמה קטעים שהם אומרים רעיונות דומים בהקשרים שונים, ואני רוצה ככה להתבונן בהבדל בין ההקשרים האלה. זאת אומרת, תראו אולי מתוך הרצף, כי עשיתי פה כל מיני זיווגים וצירופים של דרשות שאני חושב שהן מסתובבות סביב אותן אמירות. רגע, תראה לי עמוד אחד, ראשון אחד. דיבורים של חורבן הבית, והשאלה מתי חרב הבית, הכוונה איך אנחנו קוראים את הדיבורים על חורבן הבית, איך אנחנו מדברים על חורבן הבית בימי בין המצרים, על למה בעצם אנחנו מתייחסים, ולמה שאני רוצה להראות זה שזה גם משליך איך מגיבים, איך מתמודדים, לאן הולכים או לאן לא הולכים, איך חווים את החורבן הזה. אני רוצה גם דרך זה לגעת קצת בשאלה הכללית אולי של הצד הגמומי, הפסימי בדיבורים של הרב שגר, ולשאול שזה המקום שאני רוצה לשחק איתו בעצם, זה עד כמה הופכים את זה לעניין פסיכולוגי אישי, ועד כמה זה עמדה, כאילו, זאת אומרת, איך אנחנו, האם אנחנו מדירים את זה למרחב האישי שלו, קושרים את זה לסיטואציות מסוימות, או שמקבלים אמירות פסימיות כאמירות שצריך להתמודד איתן, אתה מקבל אותן או לא מקבל אותן, אל תעשה להם הרדוקס לפסיכולוגיה. אני רוצה לשחק כאילו על הרצף הזה, ולכן המקומות שהבאתי פה הם בעצם דיבורים פסימיים בכל מיני הקשרים, בהתנתקות, מלחמת יום כיפור, דור שני לשואה, ואז דיבורים פסימיים כלליים, וזה בעצם אותה דרשה בכל מיני גלגולים, ואני רוצה לראות כאילו איך זה עובד, ואני בעצם עושה עלינו ניסוי, איך אנחנו מגיבים לזה בכל מיני הקשרים. זה בעצם יהיה הפאנץ' של כל העניין, איך אנחנו נגיב לזה. זה קצת הרבה טקסטים, אבל נרוץ עליהם. אני רוצה קצת בשביל ההתחלה, באמת רק בשביל האווירה, בלי לעיין בזה יותר מדי, דרשה מתיקוני זוהר, שהרב שגר ראה ולמד אותה, היא מופיעה בחלק מהמקורות שהבאתי פה, וזה עצמו, אחרי זה חשבתי שזה, במובן מסוים, זה מנכיח אותו בצורה הרבה יותר משמעותית, מאשר להביא את הטקסטים שלו, להביא את הטקסטים שהוא אוהב ללמוד, שזה משהו שהוא היה חוזר אליו הרבה פעמים בין המצרים, חזר עליו בדיבורים סביב ההתנתקות. אז רק נקרא את הדרשה הזאת, הבאתי פה את המקור והתרגום, אני אקרא את המקור, רוב הארמית פה היא די פשוטה, ואז נתגלגל הלאה לדרשות הזה. אוקיי, הקדמת תיקוני זוהר זה ממש קצת אחרי התחלתי. רשות ההתייהבלון לעילי נשמתים דאיתרחו מהטריו שגורשו ממקומן בתרקוד שבריחו ושכינתי לקננה בהי חיבורה, כן, לקנן בחיבור הזה, משמע בזוהר, אבל אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטי הפירוש של זה. דאית מרבה, בא כלומר בשכינה, כציפור נודדת מנקינה, כן איש נודד ממקומו. מכאן הכותרת של כל סדרת השיעורים הזאת. ולת ציפור אל השכינתה, דאי מתרחה מהתרה, גורשת ממקומה, הדאו דכתיב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, את לרבות שכינתה תתעה, האם שכין תהילה, אמור לא ניכנס לפרטים, הדאו דכתיב בפשעכם שולחה עמכם, דתרוויו יתרחו מהתריהו. וגינדה שלח תשלח טרן שילוחין, אחד מבית ראשון ואחד מבית שני. קצת בהמשך, כן איש נודד במקומו, המשך הפסוק, דקוד שבריחו, דאית מרבה השם איש מלחמה, דאית תרחה בתריו, כן, אז השכינה גורשה, והקדוש ברוך הוא הולך אחריה. ועוד, כן איש נודד ממקומו, מן דהי הוא איש צדיק, דאזל נב ענד מהטרי, כשכינתה דהתמר בה ולא מצאה יונה מנוח. יש פה אוסף של פסוקים שהולכים עם הדימוי הזה של הציפור ושל השילוח ושל הגירוש והנדודים. דאחי הוקמו רבנן, בזמנה דהתחרב בי מקדשה, גזר על בתי הצדיקים דהיחרבו, דאזלים כל חד נודד ממקומו, ודיו לעבד למהבק הרבי. זכאי הוא מרי מטיבת, מרי מדרש, כן, אשרם, מרי תורה, דגם ציפור מצאה בית, יש גם פסוקים אחרים עם ציפורים, בית דנשמעים בין פתגמי אורייתא, דבאתר דאי תורה, דאי הוא עמוד הדאמצאיתא, גם ציפור מצאה בית תמן, וגינדה הוא כמו הרבנן, כל בית שאין נשמעים בדברי תורה, לסוף תחרב. אז יש בכל זאת איזושהי אופציה של בית בתורה, בהמשך הוא מדייק שם, בהמשך לדרוש על הפסוק של שילוח הקן, שזה דווקא הקבלה, זה מה שהשכינה שורה במקום של נימו קבלה, הדברים אחרים פחות. זה כאמור פתיחה בשביל האווירה, יש לנו פה דרוש בין המצרים, אפשר לראות אולי מה תפס את הרב שגר פה, יש לנו פה אוסף של דמויות שכולם נודדות ממקומם אחד אחרי השני, ובעיקר אני רוצה להתבונן במעמד של הצדיק, שעבודת השם שלו מתבטאת בזה שהוא נודד אחרי השכינה. עוד דוגמה אולי לזה, מי שמכיר ספר גירושין שכתב הרמק בעקבות המנהג שהיה לו ולתמידיו או לחבריו, שהיו יוצאים לכל מיני נדודים ולומדים תורה בכל מיני מקומות, בשדות, בהרים, בסביבות מירון, בסביבות צפת, מתוך כאילו אותה תפיסה שאתה צריך לצאת, השכינה עכשיו בגלות, ולכן אתה צריך לצאת מהבית ולהתגרש מהמשפחה ולצאת מהמרחב המגונן כדי לפגוש את השם, ושם מתגלים דברי תורה. ובעצם ספר גירושין זה פשוט אוסף של דברי תורה שהתגלו, העירו להם בכל מיני מקומות. עד כאן פסיכה, ציפור נודדת. עכשיו אנחנו נתגלגל עם כל מיני דרשות. אז הכותרת הזאת, התמה כציפור נודדת ממקינה, מאמר שפורסם באלול תשס"ה, זאת אומרת חודש אחרי ההתנתקות, ופורסם בהצופה, וזה מופיע גם בספר נערי ברגש. ושם הרב שגר כותב ככה בפתיחה: כציפור נודדת ממקינה, כניש נודד ממקומו. האבל העמוק, האובדן האמיתי, איננו רק האובדן הפיזי של הבית וחורבנו, אלא האובדן הביתיות עצמה. הציפור, כך מברש בספר הזוהר, איננה אלא השכינה, האימא. מסמיך לכאן את הפסוק בישעיהו: בפשעכם שולחה עמכם. הציפור הנודדת היא האימא המשולחת מביתה. וחורבן הבית אינו רק הרס הבית הבנוי מעצים ואבנים, אלא חורבן הביתיות בכלל. החורבן כשעצמו אינו טראומטי, אחת הטראומות הקשות העלולות להתרגש על האדם, משום שבית איננו רק הקירות, העצים והאבנים. בית הוא מקום שורשים, מולדת ושייכות, קשה פי כמה הקירה מהביתיות. לא פעם חווה היהודי במשך ההיסטוריה גלות והקירות, אך אף פעם לא ניתוק. הבית נחרב והביתיות נשמרה. זו נשמרה במשפחתיות, בסולידריות היהודית, ביחד היהודי שהוסיף להתקיים גם אחרי החורבן. זאת האימא המשחכת על בניה, היא המאחדת אותם, והיא המקום והבית שלהם. בגלות ממשיך הזוהר ומספר: גורשה גם האם, אבל הילדים לקחו האימם. השכינה עצמה יצאה לגלות, הנדדה עם היהודי המגורש, ההשראה לא יבשה לחלוטין. לכן האובדן הקשה פי כמה אינו אובדן הביתיות, התחושה של אין לי מקום. הבית אינו היות אצל עצמו, השייכות. האובדן הוא לא רק של המקום הפיזי, אלא של עולם החיים, החברה, אורח החיים, אמונות. בקצרה, סביבת החיים מעניקה לנו את זהותנו העצמית ואת המשמעויות העמוקות והאינטימיות שלנו. אובדנה משול לאדם שפותח אלבום תמונות בהן מקופל עברו, משפחתו, רעיו, ידידיו. הוא פותח את האלבום, אבל דבר בו לא נפתח. פרצופים מהעבר שוב אינם אומרים לו דבר, הוא חש זרות, וכאן הכאב העמוק, השכחה האמיתית והפרת הברית. קצת מצד שני: אני מכיר לא אחד ולא שניים, ואני ביניהם, שהימים הללו, כזכור הימים שאחרי ההתנתקות, עוברים עליהם בחרדות וסיוטים, לאו דווקא משום שחורבן הבית מאיים עליהם, גם אם רבים חיים גם תחת האיום הזה, אלא משום שאובדן הביתיות מאיים עליהם. זהו הצל הגדול המאיים עלינו. הקרע והחורבן החברתי הוא חורבן הביתיות. האם נגרש מקרבנו את אחינו? המשפט הזה בסוף, אני אפתח אותו קצת. בעצם כל הדיבור של הדרשה הזאת זה על איך מגיבים להתנתקות. כדי למקם את הסכמה הזאת בתוך מה שאני רוצה לדבר, השאלה שהוא דן בה, האמירה פה, ההבחנה בין בית לביתיות, בעצם משמשת כדי להגיד שהבית אומנם נחרב, לפחות של חלק מהאנשים, אבל התגובה היא זו שתקבע האם הביתיות תחרב גם או לא. ומול זה יש לנו כן את הדגם של הגלות, שהטענה פה היא שהבית נחרב אבל הביתיות לא. בואו נסתכל שנייה רק לפני, רק ברמה הסכמטית, איפה זה עומד כפירוש לזוהר הזה שראינו, ההבחנות האלה שהוא מתעקש עליהם כאן, מה אתם אומרים? ובכלל גם תגובות כלליות לטקסט הזה, איך אתם מרגישים איתם? איפה זה סתם? אני פתאום זה בלט לי להתבונן על זה כפירוש לזוהר, כי אנחנו נראה אחרי זה גם פירושים שונים ואנחנו יכולים להתכוונן לזה. מה קורה בגלות? איפה השכינה נמצאת?
של השכינה פה זה הביתיות, כאילו?
אני חושב, כן, נכון? האימא שמשחכת על בניה, כך נדמה לי. אז במה תלויה הביתיות? מה הוא מנסה להציל כאן? כי יש פה איזה מין קריאה כזו, אני אקח את השורה האחרונה. אני חושב, זאת אומרת, הוא אומר, אני חרד מאובדן הביתיות. הבית זה בעיה אחת. הבעיה האמיתית זה אובדן הביתיות. ברור שזה, כאילו, אני שם מתוך ההקשר ברור שזה לא בהכרח הולך ביחד, כי בגלות, דוגמה פה יש את הדוגמה של הגלות, שהבית נחרב, אבל הביתיות נשמרה. ולכן השאלה פה, וההתמודדות, אמרתי, המאמר הזה על זה הוא מתמקד, אם אפשר לשמר את הביתיות לפי אופן התגובה. אז מי זה, איפה הצדיק פה נמצא? ובמה זה תלוי? זה תלוי במי שיהיה צדיק? אני מסכים, זאת אומרת הסולידריות, המשפט הזה, המשפחתיות, הסולידריות היהודית, ויש פה איזשהו דגם של הגלות שבה נשמרו יחסים שהם שימרו את הביתיות למרות שלא היה בית. וביחס לזוהר אני חושב האמירה היא שהשכינה שמזוהה פה עם הביתיות, הדמות הזאת של האמא שמאספת את כולה, היא נמצאת בממד הזה, האינטימיות, הסולידריות, הביחד היהודי שמתקיים אחרי החורבן. עכשיו סתם, כמול הזוהר, אני חושב שזה מעניין, כי בזוהר זה לא נמצא, אני חושב, נכון? בזוהר הביתיות, השכינה, אם היא נמצאת איפשהו, וגם זה מופיע בקטע קטן, הרוב הדרוש בעיקר מספר את זה שהשכינה גם כן מגלות, ומגורשת, נמצא אצל מי שלומד תורה, במיוחד אצל מי שלומד קבלה. זאת אומרת, רב שגר מסיק פה את הביתיות מההקשר של התורה להקשר של הסולידריות, שזה כמובן חלק מהצורך של הדרוש, בגלל שהדרוש הזה, כל מה שהוא בא לומר, זה שהשאלה של הביתיות תלויה במצב החברתי, באיך ש... עד כמה הקרע של ההתנתקות יחמיר.
הקרע זה מאוד חזק בהקשר של ההתנתקות, כי באמת זה מאוד חזק שתחושת הביתיות, כאילו, צער שלנו בית מקדש, צער נחבקית, ממש מתוכנו.
כן.
ושאחר זה גם.
איפה הבית מקדש עומד פה בתוך המשוואה הזאת?
אם אולי כמו שני השלבים שהזוהר דיבר עליהם, כאילו השלב שבו נעים מהמקדש ואז שגם הקדוש ברוך הוא נודד, אז אולי בית המקדש זה כאילו ראשונים יצאנו את בית המקדש, אבל עכשיו היה עוד קרע נוסף,
כן,
פנים, פנימי, שהחשש בו אולי בית הסולידריות, כי כבר שני הצדדים הם לא חיצוני ופנימי, שניהם פנימיים, כאילו
זאת אומרת, יש פה קודם במשחק הזה, בין רמות שונות של חורבן, עד איפה החורבן מגיע, נכון? והרב שגר פה בעצם, הוא מוכן לשחרר את חורבן הבית, כמו שהוא מוכן לשחרר את חורבן את המקדש, הוא אנלוגי אליו, השאלה תהיה, האם אנחנו יכולים עדיין לאמץ את התנועה הזאת של הגלות, שהיא מסוגלת לוותר על הבית, אבל להצליח, לא לוותר, אבל מסוגלת להכיל את החורבן של הבית, ולשמר את מה שהבית אמור לסמל, את מה שהבית אמור להכיל. זאת אומרת, יש פה משחק הזה, נכון? הבית הוא מקום ושורשים, אבל בעצם הוא כולו מבטא, מייצג, מאפשר משהו אחר שאולי אפשר להחזיק אותו גם בלעדיו. כל מה שמתואר פה כביתיות, כמשפחתיות, כסולידריות. אבל באמת מעניין אותי, כי אני רוצה כאילו שניקח מפה את את המיקום הזה. יש בזה תמונה כזאת של הגלות, נכון? שבגלות השכינה לא גלתה. בגלות השכינה נשארה איתנו, הביתיות נשמרת, והשאלה הדרמטית של מתי הביתיות עומדת למבחן זה קשור להתנתקות וזה קשור לאופן שבו מגיבים אליה, ולכן הקריאה היא לנסות לשמר את הביתיות. ובמובן הזה אני חושב הדרשה הזאת היא, למרות שהיא בוודאי בנימה של חודש אב כזאת, בנימה של בין המצרים, היא כן מציבה את זה כאופציה להתמודדות. זאת אומרת, היא מטווה איזשהו דרך לפתרון, לשימור, לשיקום, גם אם לא של הבית, לפחות של הביתיות, שהיא הרובד היותר משמעותי. מעבר לזה יש לנו פה את הצירים היסודיים של הדיון, זאת אומרת, מה אנחנו מחפשים בבית, מה אנחנו מחפשים בביתיות, כאילו, אם אנחנו נושאים שאנחנו מתעסקים בהם כל הזמן, אז פה יש פה ניסוח מאוד מאוד דק, שהתמונה הזאת של האלבום תמונות, שזה דימוי שאף שאגב חוזר עליו גם בהקשרים יותר סימפטיים, שהוא מדבר על החתונה והזוג שפותח את אלבום התמונות אחרי כמה שנים, זה דבר שאף שאגב התייחס אליו בכל מיני הקשרים, המקום של הזיכרון, היכולת של הזיכרון להחיות דברים, ליצור איזשהו עומק לדברים שאולי אין להם אותו בזמן הווה. והצד השני של זה, אני חושב, זה התיאור הזה שבו האובדן של המשמעות של הזיכרון היא העניין. זאת אומרת, אנשים לפעמים מאוד מתאבלים על האלבום תמונות שלהם שנשרף בבית או משהו כזה, כי זה הדבר העתיד שאין לו תחליף פעם כשהאלבומים הם נשרפים. אבל פה כאילו יש משהו שאומר, אוקיי, התמונות זה כמו הבית, מה שמשנה זה הביתיות, מה שמשנה זה מה שהתמונה עושה לך כשאתה רואה אותה, והיכולת לאבד את זה, זה משהו שלא יעזור לך שום גיבוי באינטרנט, לא יעזור, אם זה לא עושה את מה שזה אמור לעשות. זה שבדיוק מה שהוא מנסה לתאר פה, שיש את הבית, יש את המחל שמאפשר ביתיות, אבל הבית גם יכול לאבד את הביתיות. הוא מדבר בהמשך על המדרש הזה של בית חרוב חרבת, קמח תחון תחנת, שבית המקדש גם כשהוא היה קיים, הביתיות בעצם עבדה ממנו כבר קודם. ולכן ברגע שתובד הביתיות, אז גם הבית, גם בתים אחרים ימשיכו לחרב, זה כבר לא יהיה כזה עניין. אז שוב, אני אומר, אנחנו מתנדדים פה בין...
אנחנו הסמרנו מה זה הביתיות, לביחד הזה?
אני חושב שצריך להבחין פה, בגלל שהביתיות זה מונח שיופיע פה בכל מיני הקשרים. וקודם כל הוא מתאר, אני חושב, ביתיות כדבר שעומד בפני עצמו. ואז הוא אומר, איך נשמרת הביתיות? כי יש משפחתיות, כי יש יחסים חברתיים, כי יש סולידריות. ואני חושב כאילו שזה המושב של הביתיות, אבל יכולה להיות גם ביתיות בתוך משפחה, לא בהקשר של העם. יש כל מיני לבדים של ביתיות, אני חושב.
לא,
בסדר,
אני שואל את עצמי,
יש לנו פה ניסוחים, למשל עולם החיים, החברה, אמונות, סביבת החיים מעניקה לנו את זהותנו העצמית, משמעויות עמוקות. אני חושב שמשהו מחפש פה כל הזמן זה את התחושה של שייכות למשהו שהוא מחוץ לך, שזה כאילו ההגדרה של בית, אבל זה בעצם יותר מופשט מבית, כי אתה יכול לחוש שזה גם בין בני אדם כשאין בית. זה בעצם מה שהוא מחפש כאן. איפה יכולה להתקיים מה שבית אמור לתת, איפה הוא יכול להתקיים בהקשרים אחרים. אז בהמשך הוא יגיד בעקבות הזוהר שזה יכול להתקיים גם בתורה, שזה לא בדיוק ביתיות במובן אחר, זה לא חברתי, אבל זה סוג אחר של ביתיות במובן שיש איזשהו מרחב שאתה מרגיש שייך אליו, שאתה מרגיש לנוח בו, אתה נכנס לתוכו. הוא לא רק אני עם עצמי וכל מה שמסביב עוין אותי, זר לי, מנוכר אליי. זה אין שמה שהאלבום תמונות עושה. אתה לא חייב שיהיה לך את הבית, אפילו לא חייב שיהיה לך את האנשים שהם צולמים, אבל היכולת שלך לראות, להיזכר בקשרים מסוימים, גם אם הם כבר לא קיימים, יוצרת איזשהו מרחב. אז יש לנו פה דרשת חורבן ראשונה בהקשר של ההתנתקות. אנחנו רואים לך שזה נשלב, כמובן שזה מתבקש, שזה גם היה בתקופת בין המצרים, אז בכלל זה... אלה המושגים שעלו אצל הרבה אנשים. אבל אני רוצה לסגת מזה קצת אחורה, בקטע השני, שהוא מתף שין סמך ד', הוא מופיע בספר ביום ההוא, וזה בעצם קטע מתוך דברים שהרב שגר דיבר בכנס של בוגרי מלחמת יום כיפור, בוגרי ישיבות. זה היה לבחר מישהו שהיה איתו בטנק ונהרג, אבל כל אחד שם סיפר כל מיני סיפורי זיכרונות, וזה הקטע שהרב שגר דיבר, הוא נכנס לספר. ושם הוא בהתחלה מספר אירועים, חוויות, זיכרונות על אנשים שהיו איתו, ואז הוא מסכם באיזושהי אמירה יותר עקרונית, ואז הוא אומר ככה: אני מרגיש צורך לומר דבר נוסף, וכבר אמרתי זאת בכינוס לוחמים בחג הסוכות שנים אחדות לאחר המלחמה. אגב, זה מעניין, תהיתי בהתחלה אם להביא את הטקסט הזה, כי זה נמצא באינטרנט, אגב, מי שימצא את זה. היה כינוס לוחמים שיהיה 10 שנים אחרי המלחמה, בתשמ"ג, ושם היה את הרב שגר, היה את הרב סבטו, היה עוד כמה, אני לא זוכר כרגע. והרב שגר אמר שם כמעט את אותם דברים בשפה אחרת, אבל זה מעניין מצד זה שהוא באמת, ושם הוא היה מאוד מאוד חריג בזה. גם בכנס הזה אני לא יודע כמה היו אנשים, אבל יש בזה משהו שהוא זה רעיון מעניין בפני עצמו, שהרב שגר כבר משלב מאוד מוקדם הוא ייצג כל אחר לחלוטין בהתייחסות למלחמת יום כיפור. זה עשה לו משהו אחר, הוא מאוד מודע לזה שזה אחר, ואני חושב שזה הלך וחלחל במשך השנים ונחשף דרכו ולפתח פתח לדיבורים אחרים. למשל, מי שיראה את הספר האחרון של הרב סבטו, יש לו שם בפרק האחרון פרק שבו הוא מתמודד עם כאילו מתאר מפגש שלו עם הרב שגר, והרב שגר אומר לו, והם כאילו מציגים אחד לפני השני את החוויות השונות שלהם מלחמת יום כיפור. זה ממש במילים של המפגש ההוא משם, הוא מצטט כאילו מה שהרב שגר אומר. ואני חושב, מאיך שאני הבנתי את הפרק הזה, התחושה היא שזה כאילו הרב סבטו מספר שם מחדש את מה שהוא כתב בתיאום כוונות, וכל הדיבור שם זה בעצם איך, מה היחס בין שתי החוויות האלה. כי התיאור של הרב סבטו הוא מאוד תיאור של אמונה ושל התגלות ושל נוכחות, דווקא מתוך צריך לדייק פה בדברים, אבל התיאור של הרב סבטו בהקשר הזה הוא יותר מואר, ושל הרב שגר הוא הרבה יותר חשוך. וחלק מהדיון שם זה כאילו, איזה תיאור הוא יותר אמין, איזה תיאור הוא יותר גבוה. זה משהו שאתה רואה שהרב סבטו חזר עליו, כי הרב שגר הוא כאילו ייצג את הכל הזה בתוך המפגש ההוא שם. זה מאוד בולט שאנשים לא מקבלים את זה ודי דוחים את זה, וכאן גם הוא חוזר על זה שוב בתפשין סמך ד', ואז הוא אומר כך: מבחינות מסוימות התחושה שלי לגבי נצלותי שונה מתחושה של רבים שעברו את המלחמה כמוני. אחר המלחמות פנו אליי אנשים ואמרו לי שעליי לקיים סעודת הודיה. אמרתי אז שאיני מסוגל, לא משום שאני חס ושלום כופר בטובה, אלא איך נשיר את שיר השם, אינני מסוגל, אני אקיים סעודת הודיה לחבריי שלא זכו. ובתוך הסוכות אמרתי גם, הדברים קשורים לעניינו של יום, שהסוכה מסמלת לנו את הביטחון בהשם, איננה מגינה עלינו בעולם הזה. אם דיברנו על בית, אז בעצם אנחנו עכשיו דורשים דרושים על הסוכה. הסוכה היא ביטויה של המציאות המצויה בצל. אמנם צילה דמיימנותה, אבל צל. אנו מצויים בצל הסוכה, ולא באורה. הגמרא מבינה את הפסוק בישעיהו, מדמה את הסוכה למגן, וסוכה תהיה לצל יומה מחורה ולמחסה ולמסתור מזר וממטר, כמתאר את ימות המשיח, ולא את העולם הזה. ולכן ערו חזה להלכה שבעולם הזה ניתן להסתפק בסוכה, בנייה משתי דפנות ושלישית שהיא טפח בלבד. כן, בעצם לומדים את הלכות סוכה, אם אני זוכר נכון, הדיון שם הוא שהפסוק הזה מובא כראיה לזה שצריך סוכה יותר מוצקת עם ארבע דפנות, ואומרים לא, זה לא הסוכה שלנו, זה הסוכה של העתיד, אבל הסוכה שלנו היא לא באמת מגוננת ולכן מספיק שיהיה שתי דפנות ורבע. הסוכה שהיא למחסה ולמסתור, איננה סוכת העולם הזה, אלא סוכת העולם הבא. הלכה והגדה, נכון, זה לא הלכות יבשות, זה הלכות רטובות. האדם חושב שהסוכה, קרי האמונה והביטחון בהשם, מגינים עליו במישור הפיזי, ולמה האדם יראה לעיניים. הסוכה איננה מגינה עלינו במציאות חיינו, במציאות הנראית לעין. ההשגחה שכולנו מאמינים בה מוטלת בעולמנו כצל ולא כאור. לכן מבחינה זו היחס למלחמה אינו רק יחס של כאב, אלא גם יחס של הסתר פנים, של שאלות, של צל, צילה דמהימנותה. אני מודה ומתוודה, אני מניח שישנם אנשים שמדרגתם גבוהה ממדרגתי, והם אינם מתקלים בצל ובשאלות. אבל האמונה בעיניי לא רק שאינה נובעת מהדחקה וסילוק של שאלות, אלא בצילו חימדתי וישבתי, וכפי שאומר המדרש, כתפוח בעצי היער, רבי יונה ורבי יחב, שם רבי יוסף בן זמרה, מה התפוח הזה הכל בורחים מנו בשעת השרב, ולמה כן, לפי שאין מצל יישב בצילו? כך ברחו אומת העולם יישבת בצל הקדוש ברוך הוא ביום מתן תורה. יכול אף ישראל כן, תמיד למר, בצילו חימדתי ויבשבתי, חימדתי וישבתי, אני הוא שחימדתי אותו ולא. מה תפוח המצל ככה הקדוש ברוך הוא? לפעמים יש יחס מהופך בעולם. האמונה נמצאת דרכה בקושיות, אלה שרבי נחמן מלמד שאין תשובה עליהם. אולם זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. אלוקים נמצא דווקא בשברון הלב. ולא זה בלבד, אלא שתחושת השברון היא עצמה נוכחות אלוקית שהיא גבוהה ועליונה מכל נוכחות אחרת. זהו למעשה הלקח. קודם כל נשאלת כאן לפני זה, אתם, הקשר בין הטקסטים האלה הוא מובן או שזה הדבקה מלאכותית? מה אתם אומרים? ויש רצף בין זה לבין הדימויים, הדיבורים של הקטע הקודם? לא? אוקיי, מישהו כן? שזה אולי זה הסוציאציות שלי, הפרועות.
מה
הסוציאציות? לא, שימו שני הטקסטים אחד על השני. יש רצף מחשבתי בעולם הדימויים, הקשר מסוים. מה מתואר כאן?
שאלה אם אפשר לקשר את הביטחון והאמונה בהשם בביתיות, אז אפשר לחפש בקטע. אם כן, אפשר לראות את זה כדבר את מה שהוא דיבר עליו כדווקא הקרע של הביתיות, אולי כחוסר ביטחון.
אז זה בערך הכיוון גם שאני רוצה ללכת אליו, אני עובד דרך הדימוי של הבית. זאת אומרת, אם הדימוי של הבית, נכון, השאלה בעצם היא האם האמונה היא סוכה או שהיא בית. סוכה במובן שוב של הגמרא, סוכה של ימינו ולא של העתיד לבוא. אני חושב שבית וביתיות בהקשר הזה, ביטחון בהשם פה, וזה לא עניין תיאולוגי, זה עניין קיומי. זאת אומרת, איך אתה חי בעולם? אתה חי בעולם בתחושה שיש לך על מה להישען, שאתה במקום מוגן ונינוח, או שאתה חי בתחושה שאתה זרוק מושלח לנפשך והכל יכול לקרות. ואני חושב התודעה שמתוארת כאן, זאת אומרת, האם אתה חי בבית או שאתה חי בסוכה? חורבן הבית בהקשר הזה, אם אני אנסה כאילו לקשור את הדימויים אחד לשני, חורבן הבית זה אומר שהבית הופך לסוכה. הוא כבר לא מספק לך איזשהו ביטחון ואיזשהו נינוחות ואיזשהו הרגשה של מרחב מוגן ותחום, אלא הוא תחושה של מושלחות, אם ניקח את הדימוי הזה.
מנוגד.
מה מנוגד? מה בדיוק מנוגד?
הרב אלמד הוא כן אומר שגם בגלות האדם חווה ביתיות. וכאן מעולם האדם לא חווה ביתיות.
תמיד יש לו את השאלות, הוא כבר כאילו סוג של...
מי זה האדם הזה שלא חווה ביתיות כאן?
המאמין.
אני אנסה לחדד בכל זאת, כי אני רוצה לענות פה מהקונקרטי. אני אקח את המשפט הזה. ישנם אנשים שמדרגותם גבוהה ומדרגתי והם לא נתקלים בצל ושאלות. זאת אומרת, יש פה מאמין מסוד מסוים. והנה, צריך להיות עוד יותר קונקרטי, אם יש פה תגובה למלחמת יום כיפור. מדבר על עצמו, אבל שוב, אני רוצה לשחק על הגבול הזה. זאת אומרת, אם יש לך איזושהי בעיה פרטית שהיא לא קשורה לשום דבר, אתה בדרך כלל גם לא, לא בהכרח עושה על הדרשות. יכול לשתף אותה ברמה של לשתף החוויה האישית, אבל ברור שהוא בונה פה איזושהי אמירה עקרונית. צד אחד. צד שני, הוא גם מאפשר את התגובות האחרות, ויש פה גם איזה מין משחק כזה, נכון? איזה תגובה היא יותר גבוהה? מה אתם אומרים?
דווקא הוא
כאילו חדש
את זה כאילו
המרגע
של
האמת
הרגועה, אבל בסוף הוא מביא מקורות כאילו לתחושה שלו,
לחוויה
שלו.
כן, מה משכנע יותר?
זה נראה שהוא
משוכנע פה.
אף אחד לקדוש ברוך הוא אין צל כאילו, המשחק הזה פה של האנלוגיה האמונה, במדרש לקדוש ברוך הוא אין צל.
נכון. נכון, לא, הדימוי של הצל פה הוא משחק בשתי דרכים, כי כשאתה מחפש עץ אתה רוצה שהצל יגן עליך, והצל בהקשר הזה הוא חושך, נכון, זה משחק משחק מורכב.
אני חושב ש... אין פה כל כך משחק של שאלה של מה אתה יותר טוב, מה יותר טוב, מה יותר נבוא, אלא נראה לי כך שאני אמונה פה שיש שיש ביתיות גם בתוך השאלה.
מה זה אומר ביתיות בהקשר הזה? מה נשאר מהמונח הזה?
נשאר נגיד באמונה גם במקום שהוא שואר, גם במקום שהוא כואב. הציור נראה לי, כפי שהיה לפני זה, אמונה זה ודאי איפה אנחנו בביתיות, נכון, בשמחה, והדברים הם מוארים, נקרא לזה. בעצם מצאות פה אפשרות חדשה של ביתיות חדשה, ביתיות שהיא חוסר ביתיות, ביתיות שהיא...
באמת אנחנו צריכים לעבוד פה עם המושגים בצורה עדינה, כי זה מאוד שאלה של ניואנסים. אם אני יכול עדיין לקרוא לזה ביתיות, איך האמונה הזאת מתפקדת? כשאתה אומר אלוקים נמצא דווקא בשברון הלב, האם זה עדיין תחושה שאני יכול לתאר אותה כתחושה של ביתיות, החוויה, הסוג הזה של התגלות? זאת אומרת, אני יכול, האם נוכחות אלוקית פה משמעות שלה שהיא נותנת איזשהו תחושת שייכות, ביתיות? אז זה באמת כאילו דברים שצריך תיאורים יותר עשירים ומעובים אולי כדי לעמוד על הניואנסים מהם, אבל אני אומר, לפחות אני חושב אפשר להציע קריאה אחרת ולהגיד שפה יש אמונה שהיא בלי ביתיות.
כן, ככה זה שאתה מדבר על אלוקים.
שמה, למה זה קשור?
כאילו הנוכחות האלוקית, הגבוהה, כאילו הכי גבוהה, היא דווקא בשברון לב, זה נשמע משהו מאוד, כאילו מאוד גבוה ו... שרחוק מהאדם עד כדי, כאילו, האדם חווה אותו, אבל לי זה לא נשמע ביתי, כאילו, הקטע הזה.
כן.
זה שאין צל, כאילו, מין שמש חזקה כזאת, שהיא, אין שום דבר שנגן עליה, אבל היא הכי אמיתית, והכי גבוהה, והכי, והאדם חווה אותה מאוד חזק, אבל, אבל בצורה, בצורה, קשה וברורה ובהירה וחדה, שאין לה, כאילו, אין שמה להיות ביתי, כי האמת היא כל כך,
זה מאוד מעניין באמת איך הדימויים של האור והצל משחקים פה, כי באמת יש דימוי של השמש כמשהו שאין לך הגנה מפניו, ואז זה הדימוי שיש למדרש של התפוח, ויש דימוי של הצל כמקום של הספקות, הסתר פנים, ששם דווקא האור והוודאות והבהירות והביטחון, כמו הדרושים הלמונה בלילות, אפשר באמת לקלוט גם את הדימוי הזה של השמש בכל מיני דרכים. אני לא רוצה להכריע, אני כן קצת קורא את זה ברצף, בגלל שהשאלה שאני שואל היא לגבי הדרושים של חורבן הבית. זאת אומרת, האם חורבן הבית הוא, למשל, כמו בקטע הראשון, סכנה, שצריך לנסות להתמודד איתה, חורבן הביתיות בהקשר הזה, או שהוא חורבן הבית הוא איזושהי הנחת יסוד שנובעת מאיזשהו הקשר, למשל, מההקשר של מלחמת יום כיפור, איזושהי תחושה של חורבן ושל אובדן ביתיות בהקשר של האמונה, ואז השאלה, האם אני מחפש ביתיות אחרת, או שאני אומר, זה אמונה שעובדת בלי ביתיות, היא קיימת. ואומר, הקטע הזה הוא קצת עמום, יש קטעים אחרים שנראה הם יותר ברורים אולי בהקשר הזה. ודאי שיש פה איזשהו, גם אם יש פה איזושהי רמה של ביתיות, זה ביתיות מסוג אחר, אני חושב, באמת. אולי שאני לא חושב שהאמונה פה מתוארת כמשהו שנותן לך, כאילו שאהב שגם מתאר השתוות נגיד, אז הוא אומר, השתוות זה הכל יכול לקרות, אבל אני אשמח עם כל, יש לי יכולת לשמוח עם כל מה שיהיה, יש לי אחיזה ומשהו שהוא מעבר לכל מה שיהיה. שם התיאורים החיוביים הרבה יותר חזקים. פה התיאור הוא הרבה יותר, אני חושב, בממד השלילי שעובר איזשהו היפוך, דרך שברון הלב, אבל אני חושב שהוא נשאר כזה. אפשר אולי להשוות את זה, וגם כי אני רוצה באמת להראות שהדימויים האלה משחקים בכל מיני כיוונים, הבאתי פה קטע בעיירת שוליים, מסוג של דרוש פואטי כזה שמופיע בסוף של הספר על כפות המנעול, שהוא חורז את חגי תשרי, מסיים בשמחת תורה, ויש שם קטע על סוכות. ושם התיאורים של הסוכה הם כאילו משחקים אותם דימויים בכיוון הפוך, אני אקרא את זה קצת בדילוגים. הסוכה היא חזרה לרחם, אנחנו עוד מעט נראה את הדימוי של הרחם כבית גם, וכולי, אני מדלג קצת, חוזרים להתקללות, באור המקיף, אור שלא חודר לתודעה, הנחות יסוד שמתוכה אנו חיים, אך איננו מודעים לה, השתייכותנו לעולם אחד, יכולתנו להבין אחד את רעהו, אני קורא את זה לצד הסולידריות שראינו בקטע הראשון, והדפנות ממלאות לכן, דפן של הסוכה, ממלאות פונקציה כפולה. אחד, הן יוצאות תחושה של התקרבלות בחוץ עצמו, בהוויה עצמה. הן צריכות להתקיים למלא כן נבלעים לנו במרחבים בתחושת ההגנה לא קיימת. החפיפותן מכוננת תחושה שבה אנו נבלעים בטבע עצמו, אך לא נמחקים בו, אלא נמצאים בו כמו בבית המוכר והאינטימי. אז פה יש לנו דרוש מאוד יפה, אני שמצד קידוש הסוכות הוא מאוד יפה, איך להבין את החוויה של סוכה ברחוב, כמובן שזו סוכה עירונית. שהיא נותן לך את הקולות של הרחוב, אבל בדיוק הסוכה פה מתפקדת הפוך, כי היא מאפשרת לך להיות, להרגיש ביתיות בחוץ, במובן הזה לטשטש את הגבול הזה של הבית, אבל דווקא בצורה חיובית. ופה הדימוי של הסוכה בקטע שראינו עובד בדיוק הפוך, זאת אומרת הסוכה פה זה הסוכה שהיא חסרת הגנה לחלוטין, לא דפנות דקות ולא כלום. זאת אומרת, אני רואה, מה שאני רוצה לראות באמת כאילו שהרב שגר נע בין כל מיני דימויים ובכל מיני הקשרים, הוא מושך אותם להקשרים אחרים. זאת אומרת, ההקשר של התגובה למלחמת הכיפור הוא משאיר את האדם בלי הגנה. הסוכה הופכת להיות איזושהי נטישה. זה גם כמו שנאמר בסוכות, כלומר, כמו שהוא אומר. אבל יש גם סוכה שהיא כן אופציה לביתיות. גם אם לא בית עם קירות חזקים, אולי זה דווקא הופך להיות יתרון. דווקא מתוך ההשוואה הזאת אני מרגיש שהדרוש הזה הוא הממד הקשה שבו יותר נוכח, אני חושב. שהסוכה פה היא באמת סוג של מושלכות כזאת. אבל שוב, זה אני חוזר כאילו לאותה שאלה, זה תגובה למלחמה, זה חוויה אישית, זה אמירה כללית, יש לנו עדיין איזשהו הקשר שהוא כל הזמן מאומת עם זה שיש אפשרויות אחרות. נכון, יש גם הרב שגר אפשרויות אחרות, יש לצידו אנשים שגם את הדבר הזה עצמו חוו אחרת, והאמירות האלה נשארות בתוך איזשהו הקשר קונקרטי כזה.
יש משהו שאני אקרא אותו בזה, ספר על חנוכה.
כן.
הוא מורה שם על הביתיות המעוררת, אני לא זוכרת.
על הדרשה על המעשה באורח, גדולות הבית שם.
אני לא זוכר, גם לא רק כל הספר הוא מדבר על הביתיות, אפשר לומר הביתיות כאילו, זה ביתיות מעורערת, כאילו. אני לא זוכר בדיוק, אבל שנר חנוכה כאילו פלישה של...
כן, באמת דרשות על נר חנוכה משאירות לזה שהוא על פתח הבית, ומה היחס בין הבית לחוץ, נכון?
והביטוי הזה כאילו.
אני רוצה, אבל מה שאני מחפש באמת בדברים האלה זה את התיאורים של החורבן, בגלל שאנחנו לא בחנוכה. ואני חושב שהדימוי של הסוכה פה כאמונה שחיים לכם ג'ון כיפור, הוא מנחיח את האמונה כחורבן בית. ככה אני קורא את הדימוי הזה. לא רק בגלל שאתם בסוכות. אבל אז אבל תמצא, תוסיף לנו. בינתיים אבל אני רוצה שנעבור לעוד חורבן. אנחנו כאילו חוזרים אחורה בזמן, גם מבחינת זמני הדרשות וגם מבחינת הקשרי החורבן. זה דרשה ליום השואה. זה מופיע בהתחלה של ביום ההוא. והיא מתחילה מאיזשהו תיאור.
הוא גם? טוב. כן. דבר שגם יש עוד רשם, אני רואה את זה יכול להיות שאומר לך, שהיא הטראומה של יום כיפור יושבת על הטראומה שלו.
מה שזה השואה של הדור שלו.
כן, לא, משהו מרבד את זה, כן.
מה זה אומר?
אם אני חושף את הטראומה של יום כיפור, אני אומר שהיא יוצרת בעצם רובד יותר פנימי של הטראומה מהשואה. הטראומה של לבנון יושבת על הטראומה של יום כיפור. אני לא זוכר איפה זה מופיע.
כן, אבל השאלה מה זה אומר, זה ארכיאולוגיה של נפש של בן אדם מסוים, זה משהו שנוגע גם לנו, זה של כל עם ישראל. כי הרבה מהדרשות האלה, אני חושב, במיוחד דיבורים על יום השואה, אני חושב, הם כאלה, כי הם הרבה פעמים הם לא... הם כאילו מדברות עם החוויה של דור מסוים, דור ראשון, דור שני, יש לך כל מיני קטלוגים, אבל כאילו במובן מסוים אומרות אמירה על העולם, זאת אומרת, השואה היא אירוע מספיק גדול, שזה לא יכול להתעלם מהשלכותיו על האמונה, על החוויית. כאילו, שזה, כשאתה מדבר בשפה תיאולוגית עם טענות מוחלטות, אז ברור כאילו שצריך להסיק מסקנות, תפרש לי את ההיסטוריה, תגיד לי מה זה אומר. כשאתה מדבר בשפה קיומית זה הרבה יותר עדין. זאת אומרת, מה, האם זה מחייב אותי, אם אני לא חווה את העולם ככה, האם אני צריך להזכיר לעצמי את יום כיפור, את השואה, ולהבין את העולם דרך החוויות האלה, או שאני לוקח איזשהו מרחק. אתה אומר, בסדר, זה בעיה של בן אדם שחוו את זה דור שני, דור שלישי, איך שזה לא יהיה. ואני, אולי העולם שלי הוא אחר, ואני לא צריך כל הזמן למקם את עצמי מול דברים שהם לא החוויה הישירה שלי. זה אני חושב התמודדות בעיקר עם טקסטים כאלה, שיש בהם משהו קשה. ומול זה אני חושב שמה שקורה בקטע הזה, עם מלחמת יום כיפור, זה שאנשים שחוו את אותה חוויה, הם כן מאותגרים אחד מהשני. איך זה שהוא מדבר על זה ככה ואני לא, מה זה אומר, אני מתכחש למשהו, כן, יש פה, הוא אומר פה מין משפט כזה ש... האמונה היא לא הדחקה וסילוק של שאלות, זה קצת הקיצה כזאת. כאילו, אנשים אחרים, אין להם שאלות, אבל תדעו לכם שלא צריך להדחיק שאלות. זאת אומרת, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אני מדחיק משהו, יחס ליום כיפור, ביחס לשואה, או שאני פשוט לא בסיפור, תעזרו אותי, שחררו אותי מזה. שזה שאלה שאני בעיקר רוצה לשאול לקטע הבא. כי פה זה באמת מאוד אישי במובן מסוים, ככה הוא כותב בהתחלה. כאשר מתחוללים אסונות בעולמם של המאמינים, הם נוטים לרוב לשאול מה הדבר אומר. דעקה, השואה מכחישה שאלות מן הסוג הזה, מפני שהיא שבירה של העולם ושל ההבניה התרבותית שלו. ומחוץ לתחום של העולם הקונסטרוקטיבי, אני שוב רוצה לעבוד פה עם דימויי הבנייה והבית, מחוץ לתחום השיח. כך חוויתי את משמעות השואה, אם ניתן לומר כך אצל הוריי, את השואה שגדעה את ימי נעוריהם, ונסעו עמם כל ימי חייהם. כמעט לא סיפרו דבר על אותה תקופה, ניהלו את חייהם באילמות עיקשת, מתוך הסתרה של מה שלא ניתן לתיקון. למעשה הם היו קורבנות כל ימי חייהם, לא היו יכולים לדבר, כי השואה הטילה בהם אילמות ששוב לא נרפאו ממנה. הם חיו בתחושת חוסר אמון במציאות ובבני אדם, שהביא להיעדר יכולת לקבל את הזולת, להאיר פנים ולחוש תחושת הרווחה של איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אני במובן מסוים ממשיך לשאת מעמסה זו. דומה כי מבחינות מסוימות בני הדור השני נפגעי השואה לפחות מבני הדור הראשון. גם לגביהם השואה מנחיכה את חוסר הביטחון המוחלט בקיום, את אי יכולתו להתבסס על עצמו, את האיום המתמיד בשל נוכחותו של חור שחור בולע הכל ברקע חייהם. פה אני באמת, אני חושב שהדרשות הולכות ומקצינות בפסימיות שלהם, ומצד שני, הן הופכות להיות יותר ויותר אישיות אולי, לא תגידו לי אתם. זאת אומרת, אני בעיקר מה שאני רוצה לבחון פה זה את התגובה שלנו לטקסטים האלה. זאת אומרת, עד כמה אנחנו מוכנים להזדהות איתם, עד כמה אנחנו משתמשים בהקשר הביוגרפי כדי לדחות אותם, ומקים אותם כבעיה של מישהו אחר. אז בואו תגידו לי אתם קצת מה אתם אומרים.
זה לא נראה פסימי בניגוד לשתיים
האחרים. מה זה אומר שזה לא פסימי? האימות פה היא מתוארת בהקשר של טראומה.
כן, היא אדם שחווה טראומה והוא לא מדבר עליה, בסדר, אולי מבחינה פסיכולוגית אפשר לדבר על הדבר הלא ברור שבזה, התפקה וכל מנגנונים הפולוגולים. וגם שהוא אומר שזה אי יכולתו לדבר את עצמו, ברור זה הדברים חיוביים, אבל בניגוד לשניים האחרונים, שזה היה איזשהו משהו מתרחש, ואני משתנה לשלילה או שהאמונה שלי, חיובית בגלל זה. כאן זה איזשהו מצב סטטי שהוא כזה, זאת אומרת, אין כאן תהליך של שינוי, לכן אני לא רואה את מה חושבים, זה פשוט האדם לא מתחיל במספר 5 מתוך, נגיד, בסולם השמחה של הדעת, אלא מתחיל בסולם מספר 1. הוא לא משתנה, הוא לא יורד בניגוד לטראומה של יום כיפור, אבל טראומה של כיפור, שכאילו האדם חשב איזשהו משהו חיובי, הוא ירד לבד.
אני לא בטוח שאני מבין מה אתם מתכוון. אני חושבתי בהתחלה שאתה מדבר על זה שפה זה מתואר כבעיה אישית ולא כאמירה על העולם.
לא, מה שאני מנסה להגיד זה ששתי הדברים הקודמים שינו, כאילו נראה שהם שינו את הרב שלך, שיש להם איזשהו תהליך של שינוי, שהוא מתחיל באיזשהו חוויה דתית שהיא חיובית או לפחות יותר חיובית, ואז האירוע יוצר איזשהו חוויה דתית שלי.
פה זה כאילו הנחת היסוד מהבית.
אתה נולדת כאילו כזה, ההורים שלך היו כאלה, אתה כזה, ילדים שלך היו כאלה, זה המצב, אין כאן תהליך של שינוי
מחיובי לשינוי. אבל מה זה אומר? אני יכול באמת ההקשר הזה להציב את זה כסוג של שאלה. אני מציב את הטקסטים האלה אחד ליד השני. ושניים הראשונים, כמו שאתה אומר, הם הציבו איזשהו עבר יותר אידיאלי. היה גלות שכן היה לנו בביתיות, מי יודע אם נצליח להכיל את זה גם עכשיו, בהקשר של ההתנתקות. היה לפני, הייתה אמונה תמימה, ואז היא נשברה. ופה כאילו יש אומר, אוקיי, כאילו ככה נולדנו לבית חרב. וזה המצב.
כאילו שהיה, שאולי הייתה, יש איזושהי תחושה שקיימת שכאילו אנחנו כבר אחרי השואה, זה כבר לא משפיע עלינו, ויש לו אמירה מאוד מאוד חדש ששם זה, וראיתי את חלק הפסימי יותר, שהוא אומר, לא, כאילו זה הנוכחות של זה חל לחיינו, אני יכולה להגיד שאני, כאילו אני מאוד מזדהה עם זה, לא ברמה האישית, אבל ברמה המשפחתית, וממש אפשר לראות את זה, כאילו יש כזה...
זה בעצם השאלה שאני רוצה להתבונן, אבל ניסחתי את זה קודם. זאת אומרת, כמה, אני חושב שבשונה אולי ממלחמת יום כיפור, ואולי עוד יותר בהתנתקות, לא יודע בדיוק מה עוד יותר. בשואה יש משהו שהיא אירוע לאומי ואירוע מספיק גדול, כדי שגם אם אתה לא קשור אליו אישית, אתה עדיין כאילו יש סוג של תהליך ויש תקסים שנועדו להביא ציוות חמולו ולהגיד איפה זה נמצא בעולם שלך כחובה, זה תביעה שמוצגת כלפיך. במובן הזה אני רוצה כאילו לשאול גם על חורבן הבית, שאנחנו כאילו עושים איזה מעקף ונגיע אליו שוב. האם זה משהו שמוצא בפנינו כתביעה שאנחנו צריכים להתייחס אליו, איך אנחנו מתייחסים אליו? כי גם בקטעים האלה אתה יכול לראות כל מיני סוגים של התייחסות, ביחס להתנפקות כאילו חורבן שאפשר אולי למנוע אותו. פה יש לנו תיאורים של תגובות שזה פשוט ככה. הקשר של השואה, הרי הדרשה הזאת מתחילה במשפט הזה, כשמתחוללים אסונות בעולמם של המאמינים, שואלים שאלה, ואז כשהשאלה נתקעת, נוצר הסיטואציה הזאת שהוא מתאר אותה כאן כאיזה חור שחור כזה. זאת אומרת, יש איזושהי תמונה כללית, ויש משהו תקוע. והמשהו התקוע הזה, אנחנו נראה בהמשך את הדימוי שהרב שגר דרש עליו כמה פעמים, שאלה להשאיר דלת אמות בבית, לא מסוידים. מה זה אומר? האם זה אומר שהכל סבבה חוץ מפינה מסוימת, או שעצם זה שיש פינה אחת שבורה משנה את כל ההקשר, וההקשר הזה נושב הדימוי של החור השחור, זה מה שהוא עושה. זאת אומרת, התמונת עולם של האמונה, כדי שהיא תהיה ביתית, היא חייבת לכלול את הכל, כי זה טבעה של האמונה, היא צריכה להיות טוטלית. וברגע שיש פינה אחת שהיא בלתי מוסברת, או לא סתם בלתי מוסברת, צריך איום, אלא יש בה איזשהו שבר שסודק פתאום את כל המערכת, ואז הוא שואב את כל השאר. והדימויים פה, אני חושב, גם אם המינוחים של הבית לא מופיעים פה במפורש, הם אותם דימויים. זאת אומרת, האם אתה מרגיש מובנות בקיום? האם האמונה נותנת לך איזשהו הסבר ואיזשהו תחושת הבנה ביחס למאורעות, דברים יש משמעות, או שיש איזשהו משהו שתוקע את עצם היכולת לשאול שאלה כזאת, וברגע שזה תוקע, אז גם היכולת לענות תשובות לדברים יותר פשוטים נתקעת. ולכן כל ההשלכות שהוא מתאר כאן, הם כאילו השלכות של הדיבור, נקרא לזה תיאולוגי או קיומי, זה על יחסים חברתיים, יכולת לתת אמון, דברים שהוא חווה אותם כתוצאות של זה, והוא רואה את עצמו גם כן כתוצר של זה. ממילא שוב, השאלה היא ביחס לה, אם אני, כשאלה הכללית, הדיבורים האלה של הרב שלה, כשהם מוצגים כדיבורים כלליים, האם אני ממקם אותם כבעיה של מישהו אחר, או שאני אומר, אוקיי, זה המצב שלנו, אנחנו כולנו אחרי השואה, אנחנו כולנו צריכים לקבל את זה באיזשהו אופן, לצאת מפה. אני מזכיר גם שבדרשה על יום כיפור הוא לא אמר, בוא ננסה למנע את חורבן הביתיות, כמו שאמר לגבי ההתנתקות. הוא אמר, הנה, בוא נמצא את האמונה שיש בזה. בוא נראה איפה ההתגלות נמצא. עכשיו כשזאת העובדה, כשזה המצב. מה אתם אומרים?
שואל את עצמי, זה הכרחי שהשואה תהיה עירנות. עכשיו הייתי עשור, אני חושב על שטו פרנקל. אני חושב שאפילו דיבור, מתוך
המשמעות. השאלה מה זה אומר, כמו מה שהוא אמר לגבי, כאילו זה מסוג השאלות שאין להן תשובה, זאת אומרת, האם כל אחד הופך להיות קושייה על השני, או שאני מחזיר את עצמי לאיזשהו משהו קודם, אני אומר, יש אנשים שמגיעים ככה, זה גדול מבנה נפשי, אני גם, באמת אני חושב שזה גם השאלה לגבינו, האם את הטקסטים האלה תופסים אותך או לא תופסים אותך, זה לא באמת תלוי בשאלה אם היית שם או לא היית שם, עד כמה, איזה דור אתה ואיזה מלחמת יום כיפור אתה. יש איזשהו מבנה נפשי אולי, שהוא חווה את העולם ככה, מחפש את האמונה במקומות האלה, זה לא יש סיבתיות, אולי זה עובד הפוך גם.
כן, אבל הרב שגר לא סתם שואל מה הדבר אומר. השאלה שלו, תמיד בדברים האלה, השאלה שלו זה לא למה, זה הרבה על ההשגחה של זה.
כן.
לא משהו שהדברים, זה לא משהו, אלא זה משהו ש...
מה זה אומר לך? מה זה מעין? כן.
כאילו זה איזושהי השראה שמגיעה מתוכך ואתה מעניק את המשמעות. זה רלוונטי לגבי, כאילו השאלה אם השואה תהיה משמעות
או לא תהיה משמעות, זה תלוי בך. כן, אבל אני מתאר פה איזושהי תחושה שזה לא עובד, שיש איזשהו מחסום לשאלה הזאת, וככה מאמינים נוהגים. השאלה למה זה מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, למה דווקא שם זה לא עובד? יש על זה הרבה כתיבה, הוא מתבסס פה על כל מיני מינוחים שהוא מביא אותם בהמשך, על התיאור של השואה כאיזשהו מחסום של משמעות, חוסר יכולת לדבר, גם קשור לזה כמובן, משהו שחורג מהשפה, או משהו שאתה לא יכול לתת לו צידוק, אתה לא מוכן לתת לו צידוק, שזה ביקורת על הרבה תגובות דתיות לשואה, שמתנות צידוק, מכניסות הקשר.
זהו, אבל הצידוק נכון, אבל אם אתה מראש לא מחפש, הרב שגם מראש לא מחפש צידוק לדברים.
אני חושב גם שהוא מנסה לשמר מקום שאין למשמעות בהקשר הזה. זה לא הדיבור היחיד שלה לשואה, אבל זה... גם הדרשה שבאה ליד זה הדרשה על אדמור מפיאסצנה היא גם כן מאוד דומה. בהקשר הזה שבדיוק משחקת על השאלה, זה דברים שאדמור מפיאסצנה התלבט בהם בלייב. האם הוא יכול לדרוש דרשות על השואה או שהוא צריך לשתוק? ולא שכל דבר שהוא יגיד הוא יהיה להכחשה של הסבל וצריך להשאיר את זה ככה. שזו השאלה של האילמות נמצאות אצלו, הוא דורש עליהם דרשות על הדבר הזה עצמו, וזה נקודה כאילו שהאף שגם מסתובב סביבה. גם אחרי כל הסט הזה שאתה אומר שהוא מדבר לגבי השגחה, שזה לא אובייקטיבי, זה עניין של הערה וכולי, אבל יש דברים שאני אומר, אני לא, זה לא חלק מהעולם שלי, זה אין שבדיוק משהו מתאר, אני חושב שאיזשהו חור בעולם. כי בהקשר הזה, שוב, הבית קשור למשמעות, הבית קשור ליכולת לחוש שיש לדברים בדיקה אליי, שאני מבין אותם, מעירים לי משהו. זה עצמו בדיוק תחושת הביתיות. אני רוצה שנגיע לדרשה האחרונה שהבאתי פה, שהיא בעצם עיקר העניין, וזה דרשה שהיא לא התפרסמה בספר, היא הופצה במייל, מי שמקבל את המיילים של מכון כתבי הרב שגר, לפני שנה אני חושב, אבל היא בעצם מבוססת על שיעור משנת תשס"ג. אני די בטוח שיש את ההקלטה שלו באתר של הישיבה, מי שרוצה ימצא את זה שמה. ופה בעצם מה שאני רוצה להגיע מתוך כל הסיבוב הזה, שזה שוב דרשה, אנחנו שוב בתיקוני זוהר, ואנחנו בחורבן הבית, וזה דרשה על חורבן בית המקדש, אבל היא לוקחת אותה למקומות אחרים, זה לא השואה ולא ההתנתקות ולא מלחמת יום כיפור. בהקשר הזה זה משהו הרבה יותר טוטלי, וזה עצמו שאלה שאני זוכר שגם כשהייתי בשיעור הזה עצמו זה התריד אותי. זאת אומרת, מה זה עושה כשאתה לוקח את חורבן הבית והופך אותו למשהו כזה מטפיזי? מה זה משנה את ההתמודדות עם החורבן, איזה סוג של אבלות זאת, שראינו כבר גישות שונות בקטעים שראינו, אני חושב. אז פה זה קטע קצת ארוך, נראה, אני אקרא אותו בחלקים, או שככה נרוץ עליו ונתבונן בכולו, כי הוא באמת דיבורים יפים כאלה שסובבים את הנושא מכמה כיוונים. ככה הוא מתחיל. אחת הטראומות העוברות על האדם ימי חייו, טראומה שאינה חד פעמית וזמנית, אלא כזו ההולכת ונמשכת, היא הטראומה של חורבן הבית. טראומה זו מלמדים פסיכולוגים שונים מתחילה כבר בלידה. עצם האקט של יציאת התינוק מרחם אמו מהווה עבורו חוויה טראומטית שמותירה צלקות בנפש האדם לאורך כל חייו, שכן הרחם הוא ביתו הראשון של האדם, ועד שיתרגל אליו הנה הוא נאלץ לעזוב ולנטוש אותו. לאחר השהות ברחם, שהות בה התינוק הוא חלק מאמו, הוא בר ירח אמו, הילדות מהווה עבורו בית, בית ראשון ויסודי המלווה אותו כל ימיו. הילדות, גם אם לא תמיד הייתה מאושרת, שוחחת על האדם, אני קרא לו חסות, חסות הבית, ההורים. חסות הזו היא מצב הווייתי ותודעתי, שונה ממצב התודעה בבגרות. וזה הדבר שמושך אותנו שוב ושוב אל הילדות. בתקופה זו חיינו באחדות עם העולם, עם ההוויה, עם המשפחה, אחדות שאיננו יכולים להשיג אותה ולחזור אליה לאחר מכן. וכל שנותר הוא להתגעגע אליה ולהתמלא כלפי הערגה וגעגוע. הבגרות כרוכה בניתוק. דרך העולם היא שבשלב מסוים עוזב הנער את ביתו, מתחתן, הוריו מזדקנים, ולבסוף הולכים לעולמם. זהו סדר העולם. זמן מה עוד נשמרת בבית רוח האב, נוכחותו לא נמחקת במחי יד, אך עד עד עשבי הזמן עולים בקירות הבית, וגם בקירות הזיכרון, עד שהוא נחרב ונמחק. אני אזכיר את התמונה של האלבום תמונות, אני חושב שהיא חוזרת פה גם. זהו חטאו של אדם הראשון. לא חטא לתיאבון כפגם בהוויה, כפי שאנו מזהים את מושג החטא בעולמנו, אלא חטא כבקשת עצמאות, כשבירה של שלמות קיימת והליכה לכיוון אחר. ואכן, בעקבות החטא, זכה אדם הראשון בחירות, התבגר, יצא מהבית, אך יחד עם היציאה הוא גם איבד את גן עדן, את הבית, מכאן ואילך הוא לא יכול לחזור אליו יותר. עוד שצעת, המקובלים הסבירו כי חורבן הבית, בית המקדש, הוא למעשה חורבן הביתיות. הביתיות נעלמה, זהו המובן של האבלות שאותה נושא האדם כל ימי חייו. אמנם האדם אינו אמור להתמכר לאבלות, אבל ישנו סוג של יגון החורבן הביתיות שעומד בתשתית של כל אדם. כך גם לגבי הגלות. הגלות היא הגלות הלאומית, אבל גם גלות אישית קוסמית, שבה האדם נותר בבדידותו. למי חרב הבית? ליהודי חרב הבית ויצא לנדודי הגלות, אולם לא רק ביתו של היהודי חרב, גם ביתה של השכינה נחרב. השכינה גם היא מגורשת עקב פשעי ישראל, וגם היא יצאה לנדודים. כן, אנחנו פה דורשים את אותו תיקוני זוהר, כמובן. חורבן הבית גורר את גירושה של האם, בידי האב, את פירוק הבית כולו. בהקדמה לתיקוני זוהר נאמר אף יותר. לא רק שנתלו החומות המגוננות של האם השכינה, ומגורשת מביתה ביצאת הגלות, אלא אף הקדוש ברוך הוא הולך בעקבותיה. ומה המשמעות של זה? זהו חוסר היכולת לחיות בסיטואציה של פנים בפנים, של אחדות במובן העמוק של המילה. זהו מצב של הסתר פנים. הזוגיות נפגעת, האחר אינו מקבל אותי, ואני איני נפתח לקבלתו אותי, לאמון שהוא מקרין אליי. הקדוש ברוך הוא החריב את ביתו שלו, והנה הוא הולך עם כנסת ישראל לגלותה, כביכול חזר הבורא למצב הבדידות והסתר הפנים שלפני הבריאה, אם כן הבית כולו מתפורר. הוצאת זהו פשרה של האבילות של טראומה שלושת השבועות הללו של ימי החובן. זה בית חליף, טראומה שלושת השבועות הללו. דיו לאדם להיות כרבו ולחוש את טראומת החובן לשגרת החיים. אכן לכל אדם יש בית, מקום כזה או אחר, להניח בו את ראשו בלילה, אבל בצד מסוים לאף אחד אין בית. המציאות שלנו בעולם היא מציאות של נדודים, מציאות מחולנת של חורבן ותחושה עמוקה של עזובה ואבלות. איננו יכולים לחיות את האבל במלוא עוזו, כמו הפרושים, כן, הגמרא, מכירים, בגלל שלא רצו לאכול בשר, עוד יש תות יין, כי אין קורבנות ואין נסכים, ואז רבי יהושע אומר להם שאי אפשר להתאבל לגמרי. יחד עם האמירה שהחיים צריכים להימשך, תמיד יש משהו פנימי שמבקש לעצור. גם אם אדם זכה ובנה לו בית, הרי שישנה מהות פגומה, מהות לא גמורה בפינה מסוימת בחייו, בפינת ביתו הלא מסויד. זהו עניין מהותי, זה ההבדל בין דבר שלם ומושלם לדבר שיש בו סדק. מחורבן הבית והלך, התחושה של היהודי היא שאין שלמות בעולם. מהחורבן והלך ישנו פגם מהותי במציאות, גם שממחיש את האבלות העמוקה. עוד קטע קצר, קצת יותר אופטימי, או לא, תגידו אתם, איך זה נשמע לכם? ולמד התיקוני זר, גם במצב הגלות יש עדיין בית, והוא בית שאומרים בו דברי תורה. התורה היא מצב הביתיות שנותר לנו, זו תחושה חזקה אצל כל אומן תורה, ותגידו אתם, זה נראה לכם נכון, שהוא בורח לתורה, מבלבלים לו את הראש, יש לו טרדות, אבל מחוז המנוחה שלו הוא התורה. הבית של הקדוש ברוך הוא יסתלק מהעולם הפיזי, אבל ישנו מקום שאני עדיין יכול לחוש לעצמי בבית, והתורה או הטקסט הוא ביתו של היהודי, זה אינו מטאפורה, יש חלל פיזי בו אנו נמצאים, ויש חלל תודעתי שבו אנו היהודים מרגישים מוגנים תחת כנפי הציפור האם. החלל הזה הוא התורה. נתנו פה תמונה רחבה כזאת, נכון, עם המון נקודות היסטוריות והיסטוריה האישית והיסטוריה הלאומית. מה אתם אומרים? על מה? על הרושם הכללי קודם כל.
הראשון
שבא, איש הוא קושי
מדבר,
רק
בסוף, אבל
בקושי
מדבר על ה... שכן יעזוב איש את הדברים,
עובד רק באשתו.
איפה בסוף הוא מדבר? בסוף הוא מזכיר את זה ש... שמה? גם אם אדם זכה ובנה לו בית, ויש לו ממש בחצי משפט.
כן, זה עצמו אמירה, כאילו, נכון? הוא נשאר עם יעזוב איש, והוא לא נותן קרדיט לה... לא, אני חושב שהוא מדבר על כל הזמן, כשהוא מדבר על פנים בפנים, על חוסר יכול להיות בפנים בפנים, הוא מדבר על סיטואציה של זוגיות, ואני חושב במובן מסוים שהוא מדבר על זה שכולם מבלבלים את הראש, זה המשך של אותו תיאור, זאת אומרת, לאן אתה, ממי אתה בורח אל התורה, זה גם שאלה.
אתה
בוא
לגבי,
אם זה בית חרבו,
התורה בסוף זה משהו, אתה אומר, אחר.
באיזה מובן זה אחר? בוא נתחיל אולי מהסוף. התורה פה זה המשכן הביתיות.
זה לא רק שבן אדם עוזב את הבית ומתחתן, אבל זה כאילו הוא מתאר את זה, כאילו מתחתן, הוא רב מזדנים, הולכים על העולם, זה כאילו על אותו רצח. כאילו אין פה איזה נקודה שמשנה מהותית את הסיפור.
למה באמת? בוא נשאל את זה כשאלה פרשנית בטקסט. למה הבית רק הבית של ההורים? זה שאלה מעניינת, נכון? כאילו כך הוא מניח, ברגע שהבית של ההורים מתפרק, שזה טבעו של עולם, אין בית אחר. הרי אנחנו מקימים בית בישראל וכל
זה. בסוף הוא באמת אומר שזה בית, יש בית אבל הוא סדור.
מה? שיחס לו?
יש בית, הוא לא אומר זה.
הוא אומר, יש מקום להניח את הראש, אבל כאן התמונה הפוכה מהקטע הראשון, יש בית וביתיות. עכשיו דיברנו על זה שיש ביתיות בבית, לא אומר יש בית אבל אין ביתיות. הביתיות, כן? המקום שבו יש בית שמכיל ביתיות מתואר פה כבית ההורים. וזה עצמו מה שגורם לזה, שזה תהליך דטרמיניסטי שמוציא אותך משם. ולכן, כאילו, הנימה של כל הקטע הזה, זה לדבר על החורבן כהנחת יסוד בלתי נמנעת, נכון? חטא אדם הראשון, ולהדגיש שזה לא חטא שאפשר למנוע אותו, זה המצב הקיומי, המצב האנושי. יש פה כל הזמן העלאה כזאת, נכון? מהמישור ההיסטורי, מהמישור האישי, למישור הקוסמי. שם הדברים נמצאים. כך דרכו של עולם.
ממש יקרה זה לחזות הכל. זה לא שאם דיברנו לפני זה על ה-400 על ה-400, אז כאן הוא אומר, הסדק הזה הוא אין ביתיות. כאילו, מראה שזה הכל.
כן. זה משחק עדין, כי מצד אחד הוא שולל את הפרושים. הוא אומר, אי אפשר להתמכר לאבר, כן? ואני חושב שצריך באמת לקרוא את זה ככה. יש פה גם אמירה של, היא כן... ממקמת את האדם בעולם ולא מפיעה אותו ממנו לחלוטין. אבל המשחק של ארבע עונות, מצד שני, אומר, זה לא רק פינה בחיים. זה לא רק יש זמן מסוים בשנה שאנחנו מזכירים את השואה, מזכירים את חורבן הבית, אלא זה, זה אמור להיות משהו שהוא משנה את כל התמונה, הדימוי של משהו שלם או משהו סדוק.
לא יודע, אבל זה שהוא אומר שאתה לא יכול להתמקד באבל, זה לא כי אין על מה להתאבל, זה לא כי אנחנו לא באמת ממש ממש חסרים, אלא כי זה מה שצריך, כאילו.
מה? צריך לא להתמקד? כאילו זה מחויבות?
מחויבות עדיין לבנות כאילו בית. זה מה שנשמע, כאילו. אתה לא יכול, אמנם באמת האבל יכול לעשות הכל, אולי, כאילו, אולי באמת החיסרון הוא עצום כפי שאנחנו בכלל מבינים. אבל עדיין אנחנו מחויבים לבנות את הבית הזה שהוא, למרות שהוא סדוק ולמרות שהוא כלום, כאילו אנחנו עדיין, אנחנו עדיין מחויבים להתאמץ עליו.
זה מעניין, זה מזכיר לקטע שהוא מדבר על רבנו בכי, לא זוכר איך זה מפיע. והוא מתאר שרבנו בכי בחובת הלבבות, התיאור שלו זה שהחסיד רוצה להיות פרוש, והדבר האחד שמחפיר כל העולם זה שיש מצווה, כי משפחה, לוליד ילדים, זה חובה כאילו, אבל אין לזה משמעות בעולם הדתי שלו, כאילו, זה... בהקשר הזה באמת הנימוק הזה של למה לא להיות פרוש הוא לא לגמרי ברור פה, הוא לא מרובה, אלא הוא כאילו אי אפשר, אי אפשר. עולמית האי אפשר זה באמת בכל מיני דרכים. אבל כאילו הוא לא מבוסס על זה שזו תגובה לא נכונה, מבחינת עוצמת ה...
ולכן גם הבריכה הזאת לתורה היא לא הרמונית.
כן.
ולכן גם היא כאילו קצת מפתיעה כאילו שככה הוא מדבר.
למה זה מפתיע?
זה מפתיע כי...
מצפה שהתורה תהיה יותר ביתי?
שהתורה תהיה... של התורה יהיה חלק בביתיות, חלק מחוסר ביתיות, כמו שלפני זה הוא דיבר על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא דווקא, איפה שיש לב נקל. וכאן זה כאילו עוד משהו בעולם, שהוא לא, שיש לו חיים של עצמו, כאילו מין סוג של עולם מקביל כזה, שאני בורח אליו,
כן.
וההתכתבות שלו עם מה שאני חי, לא דווקא, כאילו, מאוד נוכחה.
כן, תיאור הזה של לברוח לתורה, אני חושב באמת מאוד תיאור של אין רצף. זה לא גבולת הכותרת של העולם, גם אם יותר גבוהה מאחרים, אלא זה איזשהו מקום שאי אפשר גם לשכון בו. באמת אני חושב, המיקום של הביתיות, כקריאה של הזוהר, הוא קורא את הזוהר יותר קישוט בו, במובן שהוא מדבר על התורה. מצד שני, איך אתה מבין את הביתיות? כשהוא דיבר על הביתיות בדרשה הראשונה, אז הביתיות הייתה באמת אפשרות להציל את הביתיות באמצעות האינטימיות, התיאור הזה שבגלות זה היה אחרת, הייתה איזושהי ביתיות בתוך הסולידריות הזאת. וכאן, גם שיש ביתיות בתורה, ברור כאילו שזה עדיין איזשהו סוג של שארית כזאת, זה לא, השכינה פשוט נמצאת שם, זה הכל טוב. אני רואה, אני מה פה היא קצת, היא בדיעבדית כזאת, לא? אתה לא חושב?
אני קצת מתחבר אליו, אני לא, דווקא, כשהוא מדבר על התורה, זה הופך להיות, זה בדיעבד, אבל זה לא שהביתיות של התורה היא ביתיות שלמה, כאילו אני, מה שיש לי בראש זה התמונה של העולם של הנפש. כאילו, מתחבר אליו דברים ש, גם של הראש הגרם, אבל גם של השל, על השבת. כאילו, נחרב בית המקדש, אז היהודים...
יש לנו מקדש בזמן. נכון, אבל זה עצמו, אני חושב, התיאור.
אז אם זה מקדש בשנה, זה מקדש בנפש.
הוא ממש שונה עם מה שהוא מדבר עליו.
כן.
כי האדם לא בונה על ידי התורה מקדש בעולם שלו.
למה?
הוא יותר מרגיש לי כמו סוכה, כמו שהדימי הזה לא נמצא פה.
למה? אבל איך הקדוש ברוך הוא הסתלק בעולם הפיזי,
זה נכון, שהנימות הזה של הבית שהוא לא פיזי נמצא אותו.
עדיין אני יכול לחוס, זה נורא מסוים, זה לא מקדש, זה לא ארמון של אשל.
שגם בגלל שאתה מבטאים את
הכל. נכון, כי בסדר, חסר, ברור שחסר המקום הפיזי, אבל כאילו...
מה שבעיקר בולט זה שיש כל הזמן את הניגוד בין זה לבין המרחבים האחרים, אתה לא יכול לחיות שם.
נכון.
אתה יכול לשאול שוב לגבי השבת, האם השבת מאוימת על ידי ימי החול? השבת כשאני שם, אני שם. ואני לא מרגיש פה שום, זה לא סוכה ששומעים את הרעשים שבחוץ כל הזמן. אבל מה אתם אומרים באופן כללי, דברו, אז אל תתחמקו לפינות. מה אתם אומרים על התיאור הזה? אתם מקבלים אותו? תגידו, אני שואל את זה כי אני חושב, מה שאני זוכר, הרושם שלי היה מהשיעור הזה, שמצד אחד, הוא לוקח את בין המצרים, את הדיבור על בית המקדש, שיש בו משהו מרוחק כזה, ואתה לא, הרבה פעמים לא חווה אליו רגשות ישירים. הוא נותן לו איזושהי משמעות, מחבר אותו לחוויות הרבה יותר משלנו. זו פרשנות קיומית מאוד עוצמתית. מצד שני, יש פה משהו מעיין, כי אתה, אוקיי, דבר איתי על בית המקדש, אני יכול למקם את זה על איזשהו וקטור של לאן אנחנו חותרים, לאן אנחנו הולכים, ופה אתה הופך את זה לכן, מי הרחם, אין שום, כאילו, איפה הגאולה בתוך הסיפור הזה, אנחנו בכיוון לאיזשהו גאולה, או שאולי אנחנו בכיוון של למצוא את האמונה בסוכה בכלל, שזה כאילו חורבן לכתחילה או בדיעבד, או שזה מעבר לשאלה הזאת בכלל, שיש בזה משהו מעיין. מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אולי עדיף לי שבית המקדש יהיה לא אקטואלי ושלא יעיק לי על החיים כל כך, ואני יכול להאמין שיבנו אותו פעם אחת.
מה שאומר ללימוד ואמונה, לימוד ואמונה אומר נולדנו לתוך חורבן, אבל כן, אבל נולדנו לתוך חורבן, אבל כי נולדנו להורים, כי נולדנו לתוך מציאות מסוימת. הוא אומר, לא נולדנו לתוך חורבן, החיים הם חורבן, כי זה מה שיש, לגמרי.
זה באמת, אני חושב, זו שאלה כמו שבכל הקטעים האלה, כי בחלק מהקטעים יש אלטרנטיבה ובחלק כן, ואז השאלה אם האלטרנטיבה בקטעים האחרים היא סוג של פנטזיה, שבגלות הייתה אינטימיות, אבל היום אין לנו, כאילו בעצם מה אנחנו מכירים, מכירים את הביתיות או לא.
ומה זה גלות לעומת, כאילו, אז מה זה גאולה התכוונת? מה זה גאולה ביחס, אם כאילו, אם ככה, אם זה הגלות שעבובה?
אני חושב שוב, במובן מסוים הטקסט הזה הוא לא מדבר על גאולה. בסוף הוא קצת כן, אבל זה לא קשר אותו להקשרים אליהם. בהמשך הוא הולך קצת למקומות אחרים. הוא מדבר על גאולה כמשמות חדשות ויצירתיות, אבל הוא לא כל כך נוגע בנקודות האלה. באמת בנקודות האלה יש משהו שהוא כאילו אומר, זה המצב הנשי כמו שאני מכיר אותו. אתה יכול לדבר איתי על משהו שהכל ישתנה. אבל במובן מסוים אני אומר, אם אני שואל מה העבודה של בין המצרים, העבודה של בין המצרים כזה לחיות ככה, כמו שהעבודה של מלחמת יום כיפור, בהקשר הזה, זה סוג מסוים של אמונה. מה? לא, לא במובן שזה העבודה של הזמן הזה, אלא שזה, בתוך עולם כזה, העבודה היא לא להביא את המשיח לבנות את בית המקדש ולשנות את המצב כמו שזה היה מול ההתנתקות, שאומר, איך אנחנו בכל זאת משברים את הביתיות? הנחה פה שאין ביתיות. אוקיי, עכשיו איך אתה חי?
זה נראה פה שכל הדורות שתמיד זה בין המצרים. אנחנו תמיד
במצרים. נכון, בהקשר הזה אני חושב שזה השלכה למעשה. אם אתה תמיד שומע שירים עצובים, אולי אם אתה חושב את זה גם בין המצרים, לא? אתה בעצם חי בין המצרים כל הזמן. זה עצמו השאלה, אם אתה יכול למקם את החורבן בתחום מסוים, או שבעצם אתה חווה את החורבן באופן אחר, שהוא כל כך תשתיתי, שהוא כבר לא תחום לחלק מסוים, הוא לא תחום לאירוע היסטוריה מסוים, הוא גם לא תחום לבני אדם מסוימים, כמו שראינו בהקשרים האחרים. זה באמת ממשחק הזה, כאילו יש משהו באמת יותר נוח, ולהגיד אוקיי, תן לי שלושה שבועות להתאבל על משהו, ושאר הזמן שחרר אותי, כי יש לי את השאר הלא דלת אמות שהם צבועים, ואני שמח בהם. אל תכלי לי את הסדק על כל השנה.
חשבתי שיש, כמו היום, את זה פעולות ריבה, שמישהו מדבר את המשפחה, כבר אז הוא מדבר אותו כל השנה, ומישהו,
זה חשוב, אבל זה... רק דרך להדחקה כזאת, למקם את זה במקום אחד, ו...
חשבתי שיש מוטיב כזה בספרות.
שמה?
בשתי הדוגמאות שאני חושב עליהן, זה המוטיב של הצלקת. לא חושב שחשבתי עליה, זה הצלקת של הארי פוטר. זה איזשהו ביטוי לדבר, זאת אומרת ש... כאילו... בסדר, הארי פוטר חי והכל סבבה, והספר שלם, והומור זה, אבל כאילו, כל הזמן יש את הזיכרון ל...
לחווה את הצלקת הזאת בפנים.
כולם
שימו לי קשס. כשידעו שיש צלקת, אז צריך לתת את הפרשנות. יש בה ממדים טראומטיים נטו?
הטראומה של הילדות היא... כאילו, הטראומה של הערג של ההורים שלו, שהיה תינוק, זה לא משהו שהיה, זה משהו שהוא נושא איתו עד שיבוא איזשהו תיקון. כאילו, ובסדר, חיים והכל, אבל זה שם כל הזמן. סתם חשבתי על איזה ספר פחות מוכר, על ארץ ים, גם שם יש איזשהו תהליך של... גם שם יש צלקת, משתחרר איזשהו שד, ועכשיו השד הזה מסתובב בעולם, והגיבור לא תהיה מנוחה עד שהוא לא נמצא אותו, וכאילו הוא חי וזה, אבל כל הזמן... כל הזמן שם. גם פה מדבר על צלקות.
כן.
ביטוי למשהו שהוא כאילו היה, אבל הוא בעצם...
אני באמת אני תוהה איך לקרוא את זה, בגלל שיש משהו באיך שבניתי את הרצף של הטקסטים, אלא שכאילו אומר, זה בעצם התשתית, זאת הנחת היסוד. וכל האירועים הם סוג של השלכות של זה, וכאילו צף מול ההתנתקות, צף מול זה, צף מול זה, אבל בעצם זה סוג של נטייה, זה סוג של אמירה כללית על העולם, שזה אפשרות אחת. במובן מסוים אני חושב גם אפשר לעשות תנועה הפוכה, בגלל שזה דרשה של בין המצרים. זה דיבור שעולה מהימים האלה, מההקשר הזה, וככה העולם נראה כשמסתכלים עלינו בין המצרים. ואני חושב, זה לא סתם נשים את זה בפינה, בגלל שאותם מקורות, כמו שראינו, הם מופיעים בהקשרים אחרים, כן עם אופציה לתיקון. זאת אומרת, הדימוי הזה של הסוכה, הוא יכול להופיע כשבר שאין לו וצריך לעבוד איתו, ויכול להופיע כסוכה שהיא דווקא כן סוג של ביתיות. ובוודאי הדימוי של זוגיות, בהרבה דרשות אחרות, כשזה יהיה דרשות חתונה, אבל לא רק, זה יהיה משהו שוודאי שאפשר לעשות אותו, והוא יהיה הגאולה, והוא יהיה הביתיות, זאת אומרת, האמירה...
מעניין
אותי להסתכל עכשיו על איזה פרשת חתונה, כאילו... אני יודע, רפרפתי קצת, לא מצאתי משהו שישב לגול, אבל אני חושב שאם הייתי משקיע יותר, הייתי מוצא, אבל גם בלי הדרשת חתונה. התיאורים של הזוגיות כביתיות וכגאולה, זה התיאור של הגאולה של הרב שגר בדרך כלל, זאת אומרת, זה הנחת היסוד, וזה לא מתואר כמשהו שהוא לא קיים. זאת אומרת, יש משהו באיך שאנחנו קוראים את המקורות האלה, שזה באמת שאלה של נקודות מבט, שהן לא בהכרח נותנות איזו תמונה קוהרנטית וטוטלית. זאת אומרת, ויש, אולי זה עצמו איזושהי אמירה. זאת אומרת, כשאתה נמצא בבין המצרים, אז זה בין המצרים, אלה השלושת השבועות האלה, זה מה שעושים, והם חווים את העולם ככה. וזה סוג של הבנייה של נקודת מבט. ואחרי זה אני חושב שככה אני יכול גם להבין את הדרשות האלה בצורה יותר משמעותית, כאילו זה מה שהן באות לעשות, הן באות לשנות משהו מאוד מאוד יסודי, זה לא כמו דרשות יפות החתונה לצורך העניין. זה גם מציב איזשהו רף מאוד גבוה, אבל שאם אני מסוגל להזדהות עם הדרשה הזאת ולהיכנס אליה, אז למשל בדוגמה הזאת של הבית, אם אני יכול להבין למה בדרשה הזאת הבית של ההורים יש בו משהו שאין אותו בבית שאני מקים, אז ממילא היכולת שלי להבין את הבית שאני מקים כגאולה הוא מציב רף מאוד מאוד גבוה, שזה עצמו כאילו מה שקצת מאתגר פה, זאת אומרת האם הגאולה פה היא משהו בלתי אפשרי לחלוטין, או שאני אומר אוקיי בוא ננסה לנוע בין הדרשות ונראה איזה סוג של בית יש בבית ההורים ואיזה סוג של בית אני מנסה לכונן אותו עכשיו, אני יכול לכונן מפגש כזה, אני יכול לחוש באיטיות בבית שהוא לא בית ההורים, שהוא לא קשור למצב הזה של הילדות, או אם נחזור למה שאמרת קודם על הדרשה הזאת של יום כיפור, זאת אומרת, האם אני יכול כן להפוך את זה לסוג של ביתיות וליצור, כמו שראינו לגבי הסוכה, אני יכול לקחת את הסוכה הזאת, בשלב הראשון הסוכה היא לא בית, וזה הנחת יסוד, וזה אנחנו עובדים. עם איזשהו שבר שחלק מהנושא מה שהדרשות הזה עושות, זה שיש בהם תביעה מוסרית, לא להתכחש. זאת אומרת, לא לחוות, אוקיי, יש לי בית, הכל בסדר, אלא כן לחוות איזשהו אובדן כתהליך, שזה תיאור... שזה שוב ושוב הופך לאיזושהי תביעה, כמו שזה קצת עולה בדיבורים מלחמת יום כיפור, שזה פתאום אני חושב, זה מה שאני מרגיש בספר של הרב סבתו, שכאילו הרב שגר מציף בו איזושהי תביעה, האם אתה לא מחפף פה, האם אתה לא מתכחש פה בכל הדיבורים היפים האלה, והאופן שבו הרב שבת סבתו מספר את הסיפור שלו שוב שם, ככה אני הרגשתי, הוא מנסה להכניס אנרגיות תהומיות בתוך האמירות אמונה שלו בהקשר הזה, כי אני חושב שזה סוג של תגובה, כדי להגיד, אפשר גם לעשות את זה ככה. וזה אני חושב גם מה שקורה כאן, זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחת יסוד של קודם כל יש איזושהי תביעה לא להתכחש לשברים שקיימים בעולם. עכשיו, אוקיי, בוא נראה איך אתה בכל זאת מצליח לבנות משהו על גבי המצב הזה.
באיזשהו מקום, גם הפסקה האחרונה סוגרת את כל הפינות, כאילו אומרת, אפילו בתורה לתחשוב שכאילו...
כן.
וזה גם מאוד חזק שבתשעדה
עשו את מהתורה,
כאילו,
זה הופך
את הכל להיות... אין לך מפלט. כאילו, אל תחשוב שיש לך מפלט, כאילו, אומר לעומת כל
ה... לא, אתה רואה בהקשר הזה היא ודאי הצבא של האלטרנטיבה לזוגיות כבית אחר. האמת שהיא לא האחרונה בסדר, היא נמצאת איזשהו באמצע, אני שמתי אותה פה כי זה סוג של אלטרנטיבה ביניי, אבל זה נכון שזה באמת סוג של, כאילו יש איזשהו מפלט זמני, אבל זה ברור שלא זו הגאולה. כן, אל תחשב שתמצא שם. יש לרב צדוק דרוש שם, שגם מזכיר אותו באיזשהו מקום, שהוא לומד מאיזשהו הלכה בגמרא, כשהוא מה שאמרת קודם, שכל מקום שבגמרא ממני כתוב לגבי חיות שחיות בים וביבשה, איך אתה יודע לקטלג אותם לחיות של ים או של יבשה, אז כותב אתה צריך לראות לאיפה הוא נמלט בסכנה. המקום שאליו הוא נמלט זה מקום חיותו האמיתי. ואז רב צדוק עושה מזה דרוש, המקום שאליו האדם נמלט בזמן מצוקה זה שורש נשמתו. מי שנמלט לתורה, סימן ששורש נשמתו בתורה. אז זה... אבל שוב, שורש נשמתו, אתה יכול להעצים את זה, אבל פה אני שוב יש אמירה יותר מינורית, יש לך איזשהו מקום להימלט אליו, אבל זה לא ש... כן, אין... אל תחשוב שהשאול בית מנוס לך.
זה לא חד משמעות.
מה, לגבי התורה, אתה רוצה שוב להתעקש על זה?
לא, לגבי יש מיטיות אלמית, כאילו... לא יהיה שואל, כאילו... כל מיני רמות
של הדבר הזה. נכון, זה עצמו, אני חושב, אמירה. האם אתה מוכן
לסוג
הביטיות שלך צריך להעמיק עד זה שהוא יעמוד בסטנדרטים של הרחם ושל בית ההורים? ואז גם אם אתה אומר, אוקיי, בסדר, לא נורא, אפשר לחיות גם עם ביתיות מינורית, זוגית, אם זה לא אותו דבר, אבל הגעגוע לילדות הזה, אתה מוכן להזדהות עם געגוע לילדות, או שהגעגוע לילדות תמיד נראה לך כמשהו, כאילו יש, אני חושב, איזושהי תחושה שזה מאיים, כי אני לא רוצה להתגעגע לילדות, הרי זה מותח לא מוצא. אז עזוב את זה, שחרר אותי לזה. נכון, זה נכון, זה מובן מסוים התשובה, אני חושב. את לזה ואת לזה. כן, זה בהחלט נכון. אני, מי שרוצה, אני יכול לשלוח לו את הדרשה מלואה, יש שם עוד הרבה קטעים שהם מאוד אישיים ומאוד לא פשוטים. אבל שוב, אני אומר, בסופו של דבר אני באמת חושב שהקריאה הנכונה היא לקרוא את זה כתנועה בין כמה טקסטים, ואני אומר את זה גם ביחס לשאלות האלה של להשליך את זה על הפסיכולוגיה של מישהו אחר, להרחיק את זה ממני. זאת אומרת, בסופו של דבר גם בנפש יש כל מיני צדדים, ולא חושב שצריך למקם טקסט אחד כאמת ואת האחרות כניסיון לחמוק ממנו או משהו אחר. יש פה באמת כל מיני צדדים, ולכן המיקום של 13 שבועות אני חושב שזה חלק מהאתגר, אם אנחנו יכולים להיות בתוכו לגמרי ולדעת שזה לזמן מסוים, פרספקטיבה מסוים, זה צד מסוים, לא חייבים ליישב את הפרספקטיבות האלה אחד עם השני, אבל כמו שאמרתי, התנועה עצמה מציבה כל מיני חוויות, החוויה של הטקסט הזה מציבה איזשהו יעד מאוד גבוה, שאולי כרגע אני באמת חושב שהוא לא בעולם בכלל, אבל לכן זה דברים אחרים יכולים לחתור לכיוונו, ליצור סביבו כל מיני יחסים.
שכואב את הטקסט הזה אומר, כאילו, זה לא לתקופה, כאילו, זה סדק, זה אין בית,
כאילו,
זה חזק מאוד.
אני חושב שזה עצמו גם יכול, זאת אומרת, אני גם חווה את זה הרבה פעמים ביחס ליום השואה, יום הזיכרון. זאת אומרת, יש משהו בימים האלה שאתה יודע, במיוחד יום הזיכרון, זה עוד יותר מוקטן בגלל יום העצמאות, שמצד אחד הם דורשים לך להתמסר טוטלית לאיזושהי חוויה מאוד דרמטית, ואתה יודע, כמו שאמרת, שיש אנשים שזה החוויה שלהם כל השנה. מצד שני, אתה כל הזמן זוכר שזה לא באמת, כן? כי מחר אתה תהיה ביום העצמאות ויהיה מסיבות ויהיה זה. מה, כאילו זה סוג של יכולת גמישות נשית, האם זה הופך את זה למשהו מעושה? ומראש אני לא באמת משחרר את עצמי לזה, כי זה באמת בור בלי תחתית. ואני לא רוצה. או שאני מסוגל איזושהי גמישות נפשית כזאת, שמסוגלת להיות כאילו במצב ולחוות את הטוטליות של נקודת מבט מסוימת, שבאמת אין עליה תירוצים. ובכל זאת, כאילו, לעבור אחרי זה לפרספקטיבה אחרת. אני חושב שזה בעצם השאלה של שלושת השבועות, כי זה חלק מהמועקה של הזמן הזה, שכאילו, איפה זה נמצא ביחס לשאר השנה, עד כמה אני מוכן להתמסר לזה. זאת אומרת, לא צריך להתמכר לאבלות וכולי, אבל התנועה הזאת של לוח השנה, אני חושב שזה חלק ממה שהיא דורשת מאיתנו, איזו גמישות כזאת. טוב, עד כאן דיבורים קשים, שבוע הבא נסכם בדברים יותר אופטימיים, אני מקווה, למרות שעדיין יהיה בבין המצרים, אבל בכל זאת נסיים בצורה יותר נעימה. אני חושב בפעם האחרונה אנחנו נעשה איזשהו פורמט קצת אחר לסיכום, אני חושב זה לפחות כרגע התמונה, הדברים משתנים כל הזמן כידוע.